גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 205 שבמרכזו שתי שיחות על אפשרויות לתיקון הליכים פנים גופניים למניעת מחלות שונות ועל ייצור דשן מפטריה שצומחת על האדום האדום הזה, על התות שדה. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון שמנגן לאורוצ'ס. האם ניתן להאט את קצב ההזדקנות?
שאלה שבעצם נשאלה בבסיס המחקר הזה כבר לפני כ-15 שנה, היא למה המחלות האלה מופיעות בגיל מבוגר? כולנו יודעים שמחלות ניווניות של המוח ברוב רובם של המקרים לא מופיעות בגילאים צעירים, ואפילו מי שנושא מוטציה, שנושא טעות בגן שגורמת למחלה משפחתית, לא מפתח מחלה עד גיל 50 או 55.
לבוא עם מוסך נייד לגוף האדם כדי לתקן את התאים המקולקלים.
כשאנחנו נבין כיצד המנגנון הזה עובד, אז נוכל להבין מדוע הוא משתבש בתנאים מסוימים, ואולי גם לשפר ולתקן את השיבוש.
וגם על מיצוי פטריה מתות שדה שהיא בעצם דשן לכל דבר.
ברגע שראינו שהפטריה קיימת בשדה ושהיא, שיש לה פעילות כלשהי ושאנחנו מוציאים ממנה את החומרים, אנחנו רוצים להמשיך לעבוד עם אותו התבדיל. כלומר, מהרגע שבודדנו ומצאנו מה הפטריה, אנחנו ממשיכים לרבות ולעבוד איתה במעבדה. היא כבר לא עוברת בצמח.
שלום לפרופסור אהוד כהן מהפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום.
שלום, שלום.
המחקר שלך נועד לבסס איזשהו תהליך, בוא נגיד שמי שאולי שומע את הסקט פחות נחשף אליו, אבל ההורים שלו כן. וזה איך לשמר את מנגנוני הבקרה על ההתבגרות והאצת הזקנה ברמה של, אתם יודעים מה, בואו נעיט את זה כדי שלא נסבול ממחלות ניווניות. זה הכיוון?
כן, אולי אני אתן טיפה רקע ברשותך.
ודאי.
הייצור של חלבונים בגוף שלנו, בתאים שלנו, הוא תהליך רב שלבי.
כן.
חלבון הוא בעצם כמו שרשרת של אבני בניין שנקראות חומצות אמינו, שאפשר לדמות אותם לשרשרת של חרוזים בצבעים שונים. ובאמת ייצור החלבונים כולל את יצירת השרשראות האלה. אבל יצירת השרשרת היא לא השלב האחרון, אלא החלבון צריך לעבור מניפולציות שלאחר תרגום וקיפול, כדי להגיע למצב הבוגר והפעיל שלו. כמו כל תהליך ייצור, התהליך הזה הוא לא 100% יעיל, וחלק מהמולקולות של החלבון לא מצליחות להגיע לקיפול הנכון.
נדמה לי שהראשון שהיה שומע אותך פה היה אומר, אינרא אל רבא כתבע, מה הוא עשה לנו במקרה הזה? כן, איך הוא בנה לנו כזה חלבון, שאם נקפל אותו לא נכון, האור שלו, הקליפה שלו תימתח והחלק הפנימי שלו ייחשף.
אז לחלבונים האלה יש תפקידים ביולוגיים חשובים, וזאת הדרך להשיג את השונות המאוד גדולה בין מולקולות, ולהגיע לתפקודים המאוד שונים, ולהגיע למורכבות שיוצרת אותנו למעשה. אז כשהחלבון הזה שלא מתקפל נכון, ויש אחוז מסוים של החלבונים שלא מתקפלים נכון, לא מתקפל נכון בגיל צעיר, יש מערכות בקרה שמזהות אותו, מקפלות אותו מחדש או מפרקות אותו. אבל ככל שאנחנו מתבגרים, יעילות מערכות הבקרה הולכת ויורדת, ומתקבל מצב שבו חלבונים שחושפים אזורים שנקרא להם אזורים דביקים לסביבה מצטברים, הם יכולים ליצור אינטראקציות אחד עם השני וליצור מה שאנחנו קוראים אגרגטים של חלבונים או צברים של חלבונים. במקרים מסוימים, הצברים האלה יכולים לגרום למחלות. בין המחלות האלה בולטת הקבוצה של מחלות הניווניות של המוח, כמו אלצהיימר ופרקינסון.
אז מאיפה אתה מתחיל את המחקר? מהדרך של למנוע התקפלות, או מהדרך של להסתכל בתוך החלבון ולהגיד איפה אני יכול לעצור את התהליך הזה, אבל מבפנים?
אז השאלה היא כמובן שאלה מצוינת, אבל התשובה היא מורכבת. כי השאלה שבעצם נשאלה בבסיס המחקר הזה כבר לפני כ-15 שנה, היא למה המחלות האלה מופיעות בגיל מבוגר. כולנו יודעים שמחלות ניווניות של המוח ברוב רובם של המקרים לא מופיעות בגילאים צעירים, ואפילו מי שנושא מוטציה, שנושא טעות בגן שגורמת למחלה משפחתית, לא מפתח מחלה עד גיל 50 או 55.
זה נכון, אבל בהיבט הזה, כשאתה מסתכל בכלל על דברים שקורים כתוצאה של התבגרות היצור האנושי או החיה, לא משנה מה, אז בשלב מסוים, הכל מתחיל להיות איטי יותר, בין היתר כי מנגנוני הבקרה מתבגרים, וכמו כל דבר אחר, אנחנו נשב קצת לנוח, אחר כך נוסיף גם מנוחת צהריים וכל מיני כאלה, אז ברור שהפעילות שלהם תועט.
נכון.
ואז יחשפו כל התחלואות שהם, אם אנחנו סובלים שאומרים, אוקיי, אתם יושבים, אנחנו רוצים.
נכון, אבל השאלה החשובה בהקשר המדעי סלש רפואי בהקשר הזה, זה האם ניתן לעכב את תהליך ההידרדרות הזה ביעילות של מנגנוני הבקרה, במטרה לשמר אותם פעילים לגיל מבוגר יותר, כדי למנוע הופעת מחלות שאופייניות לגיל מבוגר.
אז רגע, לפני שנצלול לתוך המחקר עצמו, זה בעצם עלול גם ליצור איזושהי פגיעה לטווח ארוך באותן מנגנוני בקרה, כי אתה אומר, אוקיי, במקום שתפעלו מגיל, בוא נגיד, 55, לא, תתחילו ב-45, ואז יש לכם עוד 10 שנים שהם, זה לא עודף, זה כאילו הפסד.
אז זה לא מדויק, כי בעצם הממצאים שלנו ושל אחרים מראים שמנגנוני הבקרה עובדים באופן יעיל בגיל צעיר, אבל הם מבוקרים שלילית על ידי מנגנונים שגורמים להזדקנות.
אתה לא יודע כמה שימחת אותי בתשובה הזאת, שזה לא מדויק, אוקיי.
וכשאנחנו מסתכלים בעצם על המערכת הביולוגית ועל הפתרונות שאנחנו מציעים, אנחנו רוצים לעכב את אותם מנגנונים שגורמים להזדקנות באופן מכוון. עכשיו, אני יודע שזה נשמע מפתיע, כי רוב האנשים חושבים על הזדקנות כתהליך של שימוש ובליה, כמו שקורה בכל מכונה.
אני לא בטוח שזה נשמע מפתיע, כי באיזשהו מקום, כמו שאתה אומר, זה כמו בליה במכונה, אבל לצד אלה שמייצרים מכונות, יש גם כאלה שמייצרים שמנים שנועדו לשפר את היכולת התפקוד שלהן, ואז להאריך את החיים שלהן.
נכון, והשאלה הזאת של מה זה תהליך ההזדקנות ומה הכוחות המניעים שמאחורי תהליך ההזדקנות, זאת שאלה שעלתה כבר לפני למעלה מ-100 שנה, כבר בסוף המאה ה-19 הועלו כל מיני היפותזות.
נדמה לי שאת מעיין הנאורים התחילו לחפש הרבה קודם, אבל בסדר.
נכון, אבל מסתבר שלתהליך ההזדקנות יש אספקטים שהם באמת אקראיים, שנובעים כתוצאה משימוש ובליה, אבל יש גם אספקטים שהם מבוקרים באופן גנטי. ולמה אני מתכוון? יש מסלולי העברת אותות, החל מתולעים וחלה בבני אדם, שאותם מסלולים מזכינים אותנו בכוונה. כלומר, דוחפים את תהליך ההזדקנות.
כדי שנעט את קצב הפעילות שלנו. כלומר, בהתאם לגיל של הגוף.
זאת שאלה מורכבת, למה בעצם יש התפתחו והשתמרו מנגנונים כאלה. אני לא רוצה להיכנס לזה, אני רק אגיד במשפט אחד, שתיאוריות אבולוציוניות באות ואומרות שמסתכלים על תהליך ההזדקנות מבחינת יתרונות וחסרונות, לא צריך להסתכל דרך הפריזמה של האורגניזם הבודד, אלא דרך הפריזמה של האוכלוסייה. וכאשר אורגניזמים מבוגרים שלא תומכים בצאצאים וכבר לא מעמידים צאצאים בעצמם, נשארים בסביבה, הם למעשה צורכים משאבים שיכולים לשרת את הדור הבא, שאלה שישרדו מתוכו הם המוצלחים יותר.
עכשיו, לך יש שני שדות מחקר בעצם. שדה אחד, זה המקום שבו אתה בודק, אם אני מבין נכון, את תהליך ההתקפלות של התאים, או את תהליך הבקרה על ההתקפלות של התאים. והשדה השני זה המקום שבו אתה אומר, אתה מחפש את החומר שיוכל להאט את זה. או שיוכל, אני לא יודע אם לצפות אותם מחדש כדי שימנע החיבור בין שני המרכיבים הרעים, ואז זה יהפך לחומר רעיל נוסף שבאמת ייצר את המחלה הניוונית.
אז בוא נדייק רגע. דבר ראשון שאנחנו מדברים על קיפול זה של חלבונים.
כן, זה לא קיפול של חולצה.
לא של תאים, של חלבונים בתוך התא.
אוקיי.
אבל מה שתחום המחקר שלי עוסק בו בעצם הוא בגישור הזה שבין המנגנונים שמבקרים את תהליך ההזדקנות לבין המנגנונים שמבקרים ומבצעים בעצם את הקיפול של החלבונים. עכשיו, הטענה המרכזית היא שתהליך ההזדקנות מבקר באופן שלילי את מנגנוני הבקרה, שבסופו של דבר מאפשרים לחלבונים שלא מתקפלים נכון לחמוק ממערך הבקרה, ליצור את אותם אגרגטים ולהתחיל מחלה.
תשמע, אני חושב שבניגוד לדרכים שבהם נבדקים למשל נושאים שעוברים במחס, כלומר באופן אקראי, כאן הגוף לא עושה דבר, כי נדמה לי שהגוף בודק את הכל. כלומר, מנגנוני הבקרה בוחנים תא-תא.
חלבון,
סליחה.
זה נכון, אבל שוב, כמו כל תהליך אחר, הוא תהליך שלא יעיל ב-100%. ויש מי שמצליח להימלט מה...
ספר את זה למי שימציא את כיפת ברזל. לא, שיבוא עם זה, שיבוא עם נימוק.
גם כיפת ברזל לא פועלת ב-100%, למרות שאת מערכת מאוד יעילה ומרשימה, אבל היא לא פועלת ב-100%. זה נכון גם פה. עכשיו, שוב, כמו שאמרתי קודם, ירידה ביעילות של המנגנונים האלה עם תהליך ההזדקנות גורמת לאחוז גבוה יותר ויותר של מולקולות לחמוק ממנגנון ההגנה.
פרופסור, אוקיי, את זה אני מבין. כשאתה בונה שדה מחקר, על מה אתה מסתכל? אתה שם משטח של, לא יודע, מיליוני תאים, או איך זה נראה?
אז בשלב
הראשון... סליחה, מיליוני חלבונים, כדי שנהיה מדויקים.
אז תראה, אנחנו, קודם כל שאתה בונה שדה מחקר או שאתה מעלה שאלה ביולוגית, אתה צריך שתהיה לך היפותזה. ואת ההיפותזה הזאת אנחנו בוחנים. עכשיו, ההיפותזה במקרה שלנו הייתה שעיכוב תהליך ההזדקנות יכול להגן על אורגניזמים מרעילות שנובעת מחלבונים אגרגטיביים. עכשיו, על מנת לבחון את זה, קודם כל אנחנו צריכים חיית מודל. ואנחנו צריכים פנוטיפ, או איזושהי תופעה שאנחנו מסוגלים למדוד אותה, שהיא נובעת מאותה רעילות. אנחנו משתמשים, כמערכת המודל המרכזית שלנו, בנמטודה קטנה, שנקראת C. elegans.
קוראים לזה תולעת.
תולעת, כן. נמטודה זה סוג של תולעת. דרך אגב, הרבה מעבדות משתמשות בתולעת הזאת, זאת אומרת, מודל מאוד מקובלת. ואנחנו משתמשים בתולעים שהונדסו לבטא חלבונים אנושיים, שגורמים בבני אדם למחלות ניווניות של המוח. אחד החלבונים האלה למשל הוא A-beta, שזה פפטיד או שהוא חלבון קצר, שיש לו תכונות אגרגטיביות, כלומר הוא נוטה ליצור את הצברים האלה, ואנחנו יודעים שהוא קשור להופעה של מחלת אלצהיימר בבני אדם.
כלומר, ואז אתה גם יכול לראות מה גורם בו לתהליך ההידבקות לחלבון שמניע אותו?
אנחנו פחות מתעסקים בכימיה, באינטראקציות הספציפיות בין חלבונים, יש אחרים שעושים את זה. אנחנו סך הכל משתמשים בתולעים האלה שמבטאות את החלבונים האגרגטיביים, וכתוצאה מהקיפול הלא נכון, או במקרה הזה של A-beta, אין פה קיפול, יש פה אגרגציה, אנחנו מקבלים תופעה של רעילות שאנחנו מסוגלים למדוד אותה. למשל, אחד הדברים שאנחנו מסתכלים עליהם, אם אנחנו לוקחים תולעים שמבטאות בתאי השריר שלהם את החלבון האגרגטיבי, זה גורם לפגיעה בתפקוד השרירים והתולעים להיות משותקות. אז אנחנו יודעים לספור כמה תולעים להיות משותקות. יש לנו כלים אחרים, תולעים שמבטאות ברשת הנוירונים שלהם, ולתולעת הזאת יש סך הכל 302 נוירונים. אנחנו יודעים
למדוד... מה להיכנס עם זה לאוטובוס קטן?
אנחנו יכולים למדוד למשל אם התולעת מגיבה לחומרים שדוחים אותה למשל. כלומר, יש חומרים שהיא לא אוהבת והיא בדרך כלל בורחת מהם, אבל אם פגענו בתפקוד של הנוירונים, היא לא תזהה את החומר הזה והיא לא תברח. אז יש כל מיני שיטות למדוד את רמת הרעילות של אותם חלבונים.
תראה, אני פה רוצה לשאול אם בעצם החומר שמייצר את התולעת כדי להתגונן בפני האירוע הזה, יכול גם לעבוד על האדם.
אז למעשה זה לא, התולעת לא מייצרת חומר, לתולעת יש רשת של חלבונים שנקראים חלבונים מסייעים או צ'פרונים, ואותה רשת של חלבונים תפקידה לוודא את תקינות רשת החלבונים של התא. כלומר, אם תרצה, זה חלבונים שתפקידם לעזור לחלבונים אחרים להתקפל.
זה עדיין תהליך שנוצר בתוך התולעת.
בוודאי.
אוקיי, אז הגישה שלך אומרת בוא ניקח את אותו חומר, או אתה לא כימאי, אבל את אותו תהליך ונעביר אותו באיזושהי צורה לאדם?
לא, אז א', גם לאדם יש מנגנונים כאלה.
כן, אבל הם, כמו שאמרנו, הם הולכים ומתמעטים, או היכולת שלהם הולכת ומתמעטת, ואז אם אתה מוסיף לו איזושהי התחדשות, אתה יכול לתת לו יותר אורך חיים.
אז זאת גישה אחת, אנחנו מסתכלים על זה מצד אחר, אנחנו באים ואומרים בוא נעכב את תהליך ההזדקנות באמצעות פגיעה במסלולים שגורמים באופן מכוון להזדקנות. כמו שהזכרתי, יש מסלולים כאלה שאנחנו יודעים, למשל במקרה של תולעים, זה דברים שפורסמו כבר בשנות ה-90 של המאה הקודמת, okay. שאם אתה פוגע בגן מסוים שהוא מעכב הזדקנות, אתה יכול לשלש את תוחלת החיים של התולע.
אבל למה לפגוע? ברגע שאתה פוגע בגן, כלומר אתה עושה לו איזשהו תהליך של קריספר, התוצאה בסופו של דבר יכולה להיות השפעה הרבה יותר רחבה.
אז א', לא חייבים להשתמש בקריספר, יש הרבה דרכים אחרות שאנחנו יכולים להשתמש בהם. זה לא חייב להיות, קריספר משמש לאדיטינג של הגנום, של החומר הגנטי.
כן, להוציא.
אני מדבר פה על פגיעה בכלים אחרים, כמו למשל פגיעה ב-RNA שמשועתק על בסיס הגן הזה, אבל הכלים פה פחות חשובים. בסופו של דבר...
אני מבין, פרופסור, אבל מה שאני מנסה להבין, אם התהליך שאתה מנסה לייצר, הוא תהליך שנועד להוסיף איזשהו חומר לחלבון, כלומר חומר שאתה שואב מהגוף עצמו, כי אתה יודע שהוא צריך יותר חומר כזה כדי להתקיים יותר זמן, או שאתה הולך על, ממש על שיטה אחרת של הקלה על אותו חלבון, כדי שיעשה את העבודה שלו יותר ביעילות גם לאורך זמן.
אז התשובה היא שאנחנו לא רוצים להוסיף שום דבר, אנחנו רוצים לעכב את ההידרדרות שאחוזה בהזדקנות. ואיך אנחנו עושים את זה? אם אנחנו מעכבים את אותו מסלול שגורם באופן מכוון להזדקנות, אז אחת התופעות של ההתערבות הזאת תהיה שמנגנוני הגנה שקיימים בכל מקרה, גם בתולעת, גם בעכבר, וככל הנראה גם אצלנו, אנחנו יודעים שגם אצלנו, אותם מנגנונים יישארו פעילים לאורך זמן ארוך יותר ויגנו מפני מחלה. לזמן ארוך יותר.
אתה בא כרגע מאזור ירושלים, אתה יודע שתהליך כזה אתה לא מייצר אותו באמצעות פקק תנועה, כמו שראית בדרך. יש שיטה, יש דברים אחרים. אתה מעט את התנועה של משהו, איך אתה עושה את זה?
זה לא תנועה, אלא זה, אנחנו מדברים פה על מסלולים של העברת אותות. העברת אותות בביולוגיה היא מאוד אופיינית. בדרך כלל יש לנו הורמון שנקשר לאיזשהו קולטן, או איזו אנטנה שמזהה את אותו הורמון.
ולזה משמש את הרשת נוירונים של התולעת?
וזה בעצם גורם להעברת אות שבסופו של דבר גורמת למודולציה של ביטוי גנים, כלומר לשינוי בביטוי הגנים. עכשיו, אני מדבר כרגע על מסלול שהאות שהוא מעביר הוא אות שלילי, כלומר הוא מדכא את אותם פקטורים שמשנים את רשת החלבונים. את ביטוי הגנים שכתוצאה מזה משתנה רשת החלבונים. אם אנחנו נפגע באותו קולטן, אותו קולטן יעביר את הסיגנל בצורה יעילה פחות, כתוצאה מזה אנחנו נקבל ייצור גדול יותר של המרכיבים שחשובים לבקרת האיכות.
וזה, כלומר, אתה מבסס את זה על מה שנקרא מנגנון בקרה פנימי, פחות אז אם ככה, היישום של הדבר הזה נועד לפתח איזשהו משהו שאנחנו ניקח ככדור או כתרופה או משהו כזה?
בסופו של דבר כן. אבל מה שהכדור התרופה הזאת יהיו מכוונים נגדו, זה אותו מרכיב שמאקטב, שגורם לדחיפה של תהליך ההזדקנות. ולכן מה שיקרה, שאנחנו נעט את תהליך ההזדקנות, וכתוצאה מזה אנחנו נקבל שימור של מנגנוני ההגנה שמגנים עלינו בגיל צעיר, והם יוכלו לפעול באופן יעיל ולהגן עלינו ממחלה גם בגיל מבוגר. החזון בסופו של דבר, ואנחנו עדיין רחוקים מיישום שלו, אבל החזון בסופו של דבר, הוא לייצר מנגנון של בדיקה כלל אוכלוסייתית.
פרופסור אהוד כהן, עוד היינו ממשיכים לשוחח על זה הרבה, אבל נאלץ להסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך.
בשמחה, תודה רבה לך.
שלום פרופסור רות שפרלינג מהמכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית בירושלים, שלום לך.
שלום רב.
המחקר שלכם, שלך והצוות, איך נקרא לו?
נקרא לו מנגנון בקרה של תהליך השחבור בלועזית ספלייסינג.
אוקיי. מנגנון בקרה או תיקון או תחזוק מנגנון הבקרה?
הבנה של מנגנון הבקרה שבתנאי הקה ובסרטן הוא משתבש.
כי למה?
אנחנו עדיין לא יודעים למה.
זאת אומרת, זה מה שחוקרים.
כשאנחנו נבין כיצד המנגנון הזה עובד, אז נוכל להבין מדוע הוא משתבש בתנאים מסוימים, ואולי גם לשפר ולתקן את השיבוש.
זה קשור לאיזשהו מנגנון חשיבה, כלומר, מנגנון של המוח, או שזה מנגנון ביולוגי בתוך הגוף עצמו?
זה מנגנון שמתקיים בכל התאים, כי תהליך, מדובר בתהליך השחבור או ספלייסינג, שמתרחש בכל התאים בגוף. וכל היצורים הגבוהים.
מאיפה אתם מתחילים? זאת אומרת, שאלת המחקר, מה היא הייתה? כי את אמרת לי מקודם שלפני 40 שנה כבר גילו את זה. גילו מין תהליך שכזה.
לא, לפני 40 שנה גילו שהגנים בעצם מפוצלים, ב-DNA, בקרומוזומים, שהם הספרייה של האינפורמציה, בכל גן וגן ישנם רצפים שאחר כך נמצאים ב-RNA השליח, שממנו מתורגמת האינפורמציה לחלבונים, כי אם יש לנו מצד אחד ה-DNA, שזה הספרייה, ומצד שני יש לנו החלבונים שהם הפועלים בגוף, כדי לייצר את החלבונים, אנחנו יוצרים עותק לכאורה, עותק זירו של מולקולת RNA, שהיום בציבור מכירים את ה-RNA מהחיסונים כנגד קורונה, בכל אופן מייצרים מולקולה של קדם RNA, שהיא כאילו עותק זירוקס מדויק של הגן, ומסתבר שבתוך המולקולה הזאת של קדם RNA, נמצאים קטעים שנשארים אחר כך ב-RNA הבשל, והם מצפינים אינפורמציה לחלבון, וקטעים שנקראים אינטרונים ומוצאים החוצה.
רגע, אז אתם מסתכלים על הזירו הזה, או מסתכלים על, על מה שקוראים מאסטר, זאת אומרת, הקטע עצמו של ה-DNA שממנו נעשה השכפול?
אנחנו מסתכלים על ה-RNA, ומולקולות הקדם RNA מכילות את הקטעים שנשארים שנקראים אקסונים, וקטעים שמוצאים שנקראים אינטרונים. בתהליך השחבור, הספלייסינג, נחתך האינטרונים.
שנייה, פרופסור שפרלינג. אני מוכרח להבין כאן דבר אחד. את אומרת שנוצר, לפני שיש את תהליך השחבור, יש תהליך של העתקה, שיעתוק.
שיעתוק.
עכשיו, אתם מסתכלים על מה ש... על היסוד ששועתק, או על זה ש... על ה, איך נקרא לזה, על הזירו או על המאסטר? המאסטר זה ממנו מעתיקים, והזירו זה החלק שהועתק.
אנחנו מסתכלים על החלק שמועתק, כמו שאמרתי, על מולקולות הקדם RNA.
אוקיי, זה הזירו, אם ככה.
אוקיי. עכשיו, מולקולות אלה עוברות שחבור, דהיינו, חיתוך וחיבור מחדש, של, חיתוך, הוצאה של אינטרונים וחיבור של האקסונים, ואז אנחנו מקבלים מסנג'ר RNA שיוצא מגרעין התא, כי שם הכרומוזומים מוכסנים, ושם מתרחש תהליך השעתוק, והם עוברים לציטופלזמה, שם נמצאים הריבוזומים, המכונה שמתרגמת את ה-RNA שליח לחלבונים. עכשיו, את תהליך השחבור שגילו אותו לפני למעלה מ-40 שנה, וגם זכו בפרס נובל, המגלים של התופעה, מאז שהתופעה התגלתה, התהליך של חיתוך של אינטרון אחד וחיבור של שני אקסונים נחקר בפרוטרוט, ואנחנו מבינים זה מתרחש בתוך קומפלקס של חלבונים ו-RNA, למעלה מ-100 מולקולות של שונות של חלבונים, ואנחנו מבינים לפרטים את התהליך הזה. אבל מסתבר שרוב התעתיקים מכילים הרבה מאוד אינטרונים. ואז כשאתה מוציא אינטרון אחד, אז יש לך רק אפשרות אחת של חיבור. בעוד שאם יש לך הרבה אינטרונים, יש אפשרויות של צירופים רבים. למשל, אתה יכול להוציא אינטרון, אקסון ואינטרון, ואז אתה מחבר שני אקסונים שהם רחוקים. והסתבר בעצם, כשסיימו את פרויקט הגנום, הרצוף של הגנום האנושי, החוקרים התפלאו שיש לנו רק כ-25,000 גנים, בעוד שיש מאות אלפי חלבונים. ואחת התשובות לכך, שדרך השחבור החילופי, או מה שנקרא בלועזית alternative splicing, אפשר לייצר מכלול גדול של RNA שליח, מולקולות של RNA שונות מגן אחד. מקדם RNA אחד.
יש לי שאלה, כן. לפני שאנחנו צוללים ככה לתוך המחקר עצמו, את יודעת, בסרטים של הוליווד, תמיד יש בסוף את כל הכיתובים, כיתוביות, מי עשה מה. וגם במקרה הזה, פה יש הרבה מאוד דברים של מישהו שאחראי על משהו. מי אחראי על הפדיחה הזאת בתוך הגוף, אם ככה? שיש כל כך הרבה מרכיבי גן, אבל מעט מאוד חלבונים. כלומר, היחס לא שווה שם.
לא, העניין הוא שהתהליך של השחבור מתרחש בתוך הספלייסוזום. עכשיו, אמרתי שאנחנו מבינים את תהליך השחבור של אינטרון אחד, אבל את תהליך האולטרנטיב ספלייסינג, זאת אומרת, השחבור החלופי וכל הצירופים, אנחנו עדיין לא מבינים.
זאת אומרת, את גם לא יכולה להגיד לי מי מחזיק את המספרי העריכה האלה.
אז חלק מהאלמנטים אנחנו מכירים, אבל תהליך השחבור החלופי, אנחנו רק בתחילת התהליך. במחקר שלנו, שהוא בעצם מחקר משותף של בעלי זיכרונו לברכה, פרופ' יוסף שפרלינג ממכון ויצמן, והמעבדה שלו והמעבדה שלי, אנחנו בודדנו קומפלקס של ספלייסוזום נטיבי, שבעצם הוא מורכב מארבעה ספלייסוזומים, ואנחנו חושבים שבתוך קומפלקס כזה אפשר לכוון ולווסת את השכבוע החלופי. אבל זה
אני לא מוכרח, ש... אני, כן. אני מוכרח להגיד שאני מת להיות בדיעבד עזוב על הקיר בשיחות שבת אצלכם ליד השולחן. אבל בואי נתקדם, כן. כמו שאנחנו עושים תמיד. שדה המחקר, מהו נקודת החיתוך של היתרונים האלה?
לא, מה שאנחנו מצאנו...
לא, רגע, לפני שמצאתם.
כן.
אני צריך לדעת איפה מצאתם. זאת אומרת, אני רוצה להבין מהו שדה המחקר של העניין הזה. זה, אוקיי, גוף האדם בסדר, אבל מה בודקים מתחת למיקרוסקופ?
אנחנו בודקים, אנחנו עובדים בשיטות מולקולריות, ביולוגיה מולקולרית, ואנחנו עובדים עם תאים בתרבית.
אם חשבת שאני אתן לך להתחמק מהשאלה מה רואים, אז יש לך טעות. אני רוצה לדעת מה רואים כשאת שמה את התרביות האלה מתחת לאיזושהי זכוכית מגדלת או משהו כזה.
אז אני גם מתעסקת במיקרוסקופיה אלקטרונית וקריו-אלקטרון-מיקרוסקופיה, אז אני גם רואה את הקומפלקסים האלה, גם את הספלייסוזום.
ספרי לי מה רואים שם.
זה קומפלקסים, אני יכולה להראות לך, הם מאוד יפים.
אני גם יודע לתאר את זה, מה זה נקודות צבעוניות, זה תאורה, זה משהו שקוף. לא,
במיקרוסקופ אלקטרוני אנחנו בלי צבעים.
הכל בא בדיגיטליה. אוקיי.
כן, היום בדיגיטל.
כלומר, זה מגיע אליך בצורה ספרותית. פה מצאתי את זה, פה מצאתי...
לא, אני מסתכל...
לא ספרותית, מספרית.
אני רואה תמונה במיקרוסקופ האלקטרוני.
ובתמונה מה יש שם? זה נקודות, זה פסים?
לא, אתה רואה את הקומפלקס.
ממש, רואים את התהליך?
אתה רואה את... אתה לא רואה את התהליך. אתה רואה את הספלייסוזום, והיום המיקרוסקופ האלקטרונית קריו מתפתח בצורה מדהימה.
איזושהי תמונה של רגע הקטיעה, הצלחת לראות?
לא, זה לא, עדיין אנחנו...
נראה לי שזה, את מחפשת את
לא,
זה.
אבל לא, אבל ישנם עבודות בקריו-EM שראו שלבים שונים של תהליך של שחבור של אינטרון אחד.
אוקיי.
שאפשר לראות את ה-RNA גם.
ובתהליך הזה, את אומרת, שם זיהו שנוצר הנזק.
מה שאני אומרת, שאם נתרחס, אם מתייחס למחקר שלנו, אז דיברנו על זה שהתהליך של השחבור חייב להיות מדויק. ובקצה בין האקסון לאינטרון נמצא שיש רצף, ה-DNA וה-RNA, השפה שלהם מורכבת מארבע אותיות, יש רצף קבוע, ששם נקשרות מולקולות אחרות ושם מתרחש החיתוך. ואנחנו מצאנו בעבודה ביו-אינפורמטית שבממוצע באדם יש 9 רצפים כאלה בתוך אינטרון בממוצע. ובתנאים נורמליים לא מתרחש שם חיתוך. אמור היה להתרחש שם חיתוך, והשאלה למה לא מתרחש שם חיתוך. אז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת שמתרחשים חיתוכים בכל המקומות האלה, זה אמנם נראה קצת בזבזני, אבל אי אפשר לשלול את זה אפריורי, ואז נוצרים תוצרים שגויים, והם עוברים דגרדציה, הגוף מסלק אותם. אפשרות אחרת שיש מנגנון בקרה, שבודק ואומר במקומות האלה אל תחתכו. קראנו למנגנון הזה SOS, ראשי תיבות של Suppression of Splicing.
אוקיי.
אבל מה שרציתי עוד להוסיף, שבאמת בדקנו את שתי האפשרויות באופן ניסיוני, בצורה מאוד אינטנסיבית, והראינו שהאפשרות הראשונה היא לא יכולה
להיות. כלומר שיש משהו...
מנגנון בקרה שאנחנו קראנו לו SOS.
אבל יש משהו בתוך הגוף שכן גורם לזה. בסופו של דבר, כדי שהתהליך הזה יתרחש בצורה לא טובה.
אז מה שמצאנו, שבתנאים של עקה, למשל בעקת חום, התהליך משתבש, ומתרחשים תהליכי שחבור באתרים השגויים האלה.
תראי, עקת חום זה דבר שבואי נגיד, זה יכול גם להיות כתוצאה מחשיפה לחום, וגם יכול להיות איזושהי חשיפה למחלה או משהו כזה, אפשר להבין את זה. אבל כשזה קורה כתוצאה מאיזושהי מוטציה בתוך הגוף שיוצרת גידול כלשהו, זה בעצם הנקודת הבחנה הראשונית כדי לזהות את זה?
לא הייתי אומרת. אנחנו מצאנו שגם בעקות שונות...
כי גם סרטן הוא סוג מסוים של עקה, כי הוא לוחץ על ה...
ולכן חיפשנו בסרטן, ובאמת מצאנו שבסרטן אלפי אתרים כאלה שגויים, מופעלים, ונוצר תעתיק. עכשיו, מה שמצאנו עוד, שאם מתרחש חיתוך באתר כזה שגוי, בעצם התוצר החדש שנוצר, השגוי, מכיל סימנים של סטופ, כן? בשפת החלבונים, בשפת ה-RNA, יש סימנים שאומרים איפה להתחיל את התרגום ואיפה לסיים אותו.
פרופסור שפרלינג, בואי, ברשותך נעשה כאן עצירה קצרה לחשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
תשמעי, אני פה מנסה לראות את החזון שלך, כי נדמה לי שאני מנסה לתרגם את מה שהמאזינים של השיחה הזאת יחשבו. אם יש תהליך כזה, זה אומר שאם את יודעת להגיד מנגנון הבקרה המסוים הזה לא תקין, ואז הוא יאפשר חיתוך במקום, לא במקום לא נחוץ, אלא בדרך לא נכונה.
במקום לא נכון.
הדבר הזה עלול להוביל להתפתחות של גידול.
מחיתוך אחד אני לא חושבת...
אני לא מדבר על חיתוך, לא מדבר על חיתוך אחד, אלא באופן, בואי נגיד, אפילו באופן תיאורטי, ואז יגידו, רגע, אז אם אפשר לראות את זה, אולי אפשר לשלוט על זה מקודם, כלומר לייצר תהליך מונע מראש, כדי שזה לא יקרה.
אז זה בדיוק, כשאנחנו מנסים להבין את מנגנון, כיוון כמו שאמרתי, הקומפלקס בו מתרחש התהליך, הספלייסוזום, הוא קומפלקס של למעלה מ-100 מרכיבים. אנחנו מניחים שגם התהליך הזה מעורבים בו מספר
רב של תהליכים.
של מרכיבים.
אוקיי.
ולכן מה שאנחנו מתאמצים זה לפענח את התהליך הזה על ידי גילוי של מרכיבים שונים. אז בינתיים בעבר גילינו מרכיב אחד, ולאחרונה פרסמנו בינואר ב-RNA Biology, מאמר שבו גילינו את החלבון הראשון שמעורב בתהליך הזה.
פרופסור שפרלינג, חשפתי בפנייך את הכמוס בסודותיי כתוצאה מהשיחה הזאת, אז בואי ככה לסיום, תחשפי בפניי את החזון שלך, זאת אומרת, לאן זה מוביל?
אבל הייתי גם רוצה לדבר על השותפים, דבר נוסף.
אוקיי, אז תצייני את השותפים, ואז נלך לחזון, כי אנחנו ככה על קצה השיחה.
אוקיי. אז כמו שאמרתי, התחלנו בתהליך הזה עם בן זוגי למחקר ולחיים.
זיכרונו לברכה, פרופסור יוסף שפרלינג, כן.
ובעצם לאחרונה פרסמנו שתי עבודות. עבודה אחת שזה מנגנון בקרה חדש, חלבון נוקלאולין, שמעורב בתהליך השחבור ובמנגנון ה-SOS. ומאמר שני זה מאמר ריוויו שפרסמנו יחד פוסט דוקטורנטית שלי מצוינת בשם דוקטור מרם ערפאת, ושתינו סקרנו גם את כל מה שאנחנו יודעים על מנגנון ה-SOS, ועם דגש על השיבוש שלו בסרטן, ונתנו דוגמאות של מקרים למשל באוליגודנדרוגליומה מדרגות שונות, שיש עלייה ברמת הביטוי של האתרים השגויים האלה.
והחזון שלך זה להביא ליכולת לדייק את התהליך שנקרא שחבור?
אנחנו רוצים להבין את תהליך השחבור והשחבור החלופי, כי מספר גדול של מחלות נובעות משגיאות שונות בתהליך הזה, ואנחנו ברגע שנוכל להבין, אנחנו נוכל למצוא דרכים לתקן. אבל לא ציינתי עוד במחקר שהתפרסם ב-RNA Biology, זה היה שיתוף פעולה עם מעבדה ב-NIH, של דוקטור לארה אלניצקי פוסט-דוק של דוקטור ולר גטה, שהם עסקו בעבודה ביו-אינפורמטית, פענוח של רצפים, שיתוף פעולה מאוד פורה. התחילה במחקר כנרת שפר, ואחר כך סטודנט שלי איוב בולוס, ויאיר בן חיים מהאוניברסיטה הפתוחה. השתתפו גם שרה איזק ואמיר עדן, אבל תרומה מאוד חשובה, זה הפוסט-דוקית שלי, דוקטור מרים ערפאת, וסטודנטית לתואר מוסמך בשם איה מוכר.
פרופסור שפרלינג, אני מניח שעוד נוכל לדבר על זה הרבה, אבל אני מאלץ להסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך.
תודה לך. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs that jingled too. The song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית, שלום לך.
שלום.
המחקר שלך מנסה, או לא, נועד למצוא דרכים, וזה מה שעושים פה בעיקר בפקולטה לחקלאות, לשפר את הצמחים. כלומר, לתת להם דשן טעים. במקרה שלך, אתה עושה את זה אפילו יותר ככה, שיהיה להם יותר טעים, סוג של אימתות שדה.
כן.
אוקיי.
בהחלט.
כן. גם בסלסלות כאלו, שזה... כי מה, כי איך זה מגיע?
המיצוי עצמו שאני עובד איתו?
לא, חכה, תכף נדבר על המיצוי, אבל תות שדה, אתה יודע, בתור דשן, זה נשמע קצת... לי התות שדה מאוד יקר, אני לא קונה, אני מתאר לעצמי. מה קורה לצמחים? הם קונים, כן?
הפטריות פשוט חיות שם.
בתוך התות?
במעבדה בודדנו, הם חיות על התות עצמו.
כן.
ובמעבדה פשוט בודדו את הפטריה, ואנחנו מגדלים אותה ועובדים איתה.
פטריות כמקור לדשן. מאיפה מתחילים את המחקר הזה? מישהו צריך לדעת שזה קיים שם. בוודאי או בוודאי שזה פטריות שיושבות על ידידינו התות שדה מרמת השרון.
כן, אז במקור מה שעבדו עליו ומה שראו בהתחלה זה שתותים ובעצם פירות וצמחים שהיו, שהדביקו אותם עם הפטריה הזו, שהלכו אותם עם הפטריה, הם היו יותר עמידים דווקא למחלות צמחים, לפתוגנים. אבל כתוצר לוואי, כן היו תצפיות וראינו שזה גם עוזר לצימוח. גם מעבר לזה שהם הצמחים היו יותר עמידים למחלות, הגדילה שלהם הייתה יותר טובה, היבול היה קצת יותר טוב.
כשאתה מדבר על גדילה יותר טובה, אתה מסתכל על היבטים של הצמח עצמו או של הפרי?
היבטים של הצמח עצמו. הצמח עצמו היה יותר בריא, הצמחים היו יותר עמידים גם לעקות מסוימות, גם מה שאני ראיתי בניסויים שלי, המיצויים בהמשך, ובעבודות המשך שהסתכלו קצת גם על זה, אז ראו שזה גם עוזר ליבול.
אוקיי. ואתה לוקח את החומר הזה ומנסה להבין מה הוא יכול לעשות?
אז מה שבעצם הופך את זה ליותר ייחודי זה שבמקור אנחנו עבדנו והסתכלנו רק על העמידות למחלות ועל ידי הפעילות או הדבקה בפטריה עצמה. הטיפולים לצמחים עם הפטריה עצמה. מה שאני עשיתי זה לקחתי את זה צעד קדימה ובודדתי את החומרים מהפטריה ואת החומרים מהפטריה עצמה ואת החומרים שהיא מפרישה. ובדקתי שהפעילות נשמרת גם כשאני מטפל בחומרים בלבד.
רגע, זה פטריה שהוצאת מהצמח או מהפרי של התות או מאיפה?
זה פטריה שהוציאו עוד לפני שהגעתי למעבדה ובודדו אותה. יש לנו המון תבדידים, תבדידי בר מכל מיני צמחים, מכל מיני מקורות.
זאת אומרת, מה שניסיתם לבדוק זה האם החומר שאתם מוציאים, תקרא לו פטריה, תקרא לו דשן, הוא בעצם יכול לשפר את יכול לשפר כל גידול או גידול מסוים או מה?
אז עד לא מזמן המיקוד היה בעיקר בעמידות למחלות ולפתוגנים, למחלות של צמחים.
אוקיי.
אנחנו ראינו כתוצר לוואי בהתחלה את האפקט של העידוד צימוח, של השיפור של המצב של הצמח ואת השיפור ביבולים.
כי אם הוא בעצם פוגע במחל, לא פוגע, אלא הוא מונע את התלבשות המחלות על הצמחים, בעצם הוא משפר אותם. משפר את הצמחים, כמובן.
כן.
אוקיי.
אז פה יש איזושהי נקודה של... מה שאני עשיתי זה... את ההיבט של הגברת עמידות למחלות, או בעצם טיפול למחלות צמחים, זה נושא שכבר נבדק, אבל אני לקחתי את ההיבט השני של איך זה מעודד את הגדילה בצמח.
אוקיי.
ובעצם ברגע שהתחלתי להפיק את החומרים...
ואז השאלה הייתה איך זה קורה?
בדיוק. מה החומרים, איך זה קורה, ומה בעצם האינטראקציה בין החומרים האלה לצמח, ומה החומרים.
איזה חומרים ואיזה תהליכים הוא מפעיל. עכשיו, שדה המחקר, מקשת תות שדה, או שדה של תות שדה, או מה זה?
אני חזרתי עם החומרים שבודדתי בהתחלה ליותר לשורשים של המדע, ולרבידופסיס, שגם... הרבה פעמים קוראים לו לא צמח אמיתי, אבל עכשיו הוא צמח בודל נהדר. ובדקתי את הפעילות, כי ההפקות הראשונות שעשיתי מתוך הפטריה, היו המון הפקות עם ממסים שונים, עם להוציא קבוצות חומרים שונות, ופשוט סיננתי את החומרים שבודדתי, על ידי זה שבדקתי את הפעילות שלהם על גדילה של רבידופסיס, שהוא צמח קטן מאוד, שאפשר לגדל בצלחת, במעבדה,
אוקיי.
עם קצב גדילה מאוד מהיר, ככה שתוך שבוע אני יכול לדעת אם יש לי פעילות שמעודדת את הגידול של הצמח או לא.
זאת אומרת, אתה שולחן מלא משטחים כזה? זה, זה כאילו שדה המחקר? מלא משטחים עם החומר, עם שני החומרים?
השדה המחקר הוא לא אחד, השדה המחקר הוא רב...
רב תחומי.
רב שלבים, רב שלבים. מקומות.
אוקיי.
אז השלב הראשון באמת היה פחות או יותר מה שתיארת, זה בעצם לקחת המון צלחות, המון בידודים של חומרים, ולבדוק כל קבוצה של חומרים שבודדתי, כל פרקציה בעצם של ממסים כזו שבודדתי.
ואז אתה מחפש איזה תהליך נעשה בתוך כל צלחת כזאת? כלומר, על תהליך של אותו חומר?
זהו, אז השלב הראשון באמת היה למצוא את החומרים שפעילים, ומשם אני לקחתי את זה גם למעבדה, להמשיך לבדוק בצמחים בצלחות, וגם לחממה לבדוק את זה בצמחי עגבנייה, מבחינת ההשפעה על צמחים שהם כבר קיימים בחקלאות, וצמחים שמוציאים פרי.
רגע, אנטון, בוא נתחיל, בוא ניכנס לשם מנקודת ההתחלה. יש לך את הצלחת הזאת. אתה מסתכל עליה, נניח, דרך מיקרוסקופ, אתה מחפש לראות באיזה צורה מתגבר קצב הגידול, או באיזה צורה הוא מונע כניסה של חומרים אחרים.
זהו, השלב הראשון אפילו יותר פשוט מזה, זה לזרוע את הצמחונים בצלחות, לאחר הטיפול בחומרים מהפטריה, ואז ממש ראינו שהשורשים יותר ארוכים בצמחים, שהנוף, בעצם מה שקורה מעל, השורש.
בתוך כמה זמן זה קורה?
הוא גדל יותר מהר, ובצמחים הקטנים שבדקתי בצלחת ברבידופסיס, אני ראיתי את זה תוך שבוע כבר.
וואלה. זאת אומרת, תוך שבוע אתה יכול לייצר חומר שיכול להגביר גם את התהליך במקומות אחרים.
אז תוך שבוע בעצם יש לי תשובה של האם החומר שאני הוצאתי מהפטריה הוא חומר שיש לו פעילות של עידוד צימוח או לא.
עכשיו יש כאן תהליך של הפקה שהיא לא הפקה מעבדתית. איך זה קורה?
ההפקה היא למעשה כן הפקה מעבדתית.
לא, ההפקה מעבדתית אצלך, אבל אחר כך אתה צריך להפוך את זה לסקיות עם דשן.
זהו, שהדשן עצמו הוא פשוט נובע מההפקה המעבדתית.
אתה אומר לי פה, קח את תקנה לך סלסלת תות שדה ותתחן אותה ותשים אותה בצמחים שלך?
דומה אבל שונה.
אוקיי, אז בוא נלך על השונה דווקא.
השונה בעצם, אני מגדל את הפטריה אצלי במצע נוזלי, בתרבית נוזלית, ומהתרבית הזו אני עושה הפקה במעבדה.
אוקיי.
עכשיו, בגלל שיש שימוש בממסים כדי להוציא את החומרים האלה, ואני לא רוצה את כל המצע עם כל הפטריה, אני רוצה אך ורק את החומרים, ברגע שיש לי את החומרים בתוך התמיסה שהפקתי, אני יכול לנדף את כל הנוזלים מהתמיסה הזו, ולקבל סוג של אבקה מרוכזת של החומר.
מאיפה אתה מוציא את הפטריה הזאת ממש? תכלס מתוך הפרי, או מתוך הצמח, זה מהשורשים, מהעלים, מהגבעול, מהפרח, מהפרי, מאיפה?
הפטריה עצמה, בודדו אותה ממש מהצמחים, מהעלווה של התות שדה.
מהעלים.
כן, מהעלים, מהגבעולים. היא פטריה שהיא פטריה דמוית שמר, כלומר היא יכולה להתאפס טוב גם וגם וגם.
אז רגע, פשוט לקחת את הצמח לנער אותו, או משהו כזה, כי אז יש לו צמח דו משמעות. זאת אומרת, פעם אחת הוא מגדל פרי, אבל פעם שנייה הוא גם מגדל לנו פטריה.
אז לתהליך של המחקר, אנחנו רוצים לעבוד עם קו כמה שיותר אחיד. זאת אומרת, ברגע שראינו שהפטריה קיימת בשדה שיש לה פעילות כלשהי, ושאנחנו מוציאים ממנה את החומרים, אנחנו רוצים להמשיך לעבוד עם אותו התבדיד. כלומר, מהרגע שבודדנו ומצאנו מה הפטריה, אנחנו ממשיכים לרבות ולעבוד איתה במעבדה. היא כבר לא עוברת בצמח.
צריך לגדל אותה מחדש?
מגדלים אותה בתרבית.
אוקיי.
במעבדה. ומהתרביות האלה אפשר לגדל יותר, אפשר לגדל פחות.
אז אני מבין שהמחקר גם עוסק באופן שבו אפשר לנצל אותה, אבל גם באופן שבו היא בעצמה פעילה, ולשם אני רוצה להפנות את השאלה הבאה. יודעים כמה זמן היא תחזיק מעמד בלי, בוא נגיד, תזרוק אותה בשטח, לכמה זמן היא מספיקה?
אז זה בעצם המקום שממנו אני יצאתי לנקודת מוצא שבה אמרתי, אני רוצה להפיק מהפטריה. אני לא רוצה לשים פטריה בשטח.
לא, זה ברור, אבל איך שאתה, אוקיי, הגעת, הפקת אבקה.
הפקתי את החומר. החומר עצמו, אני יכול להמיס אותו בחזרה, במים, בתוך השקיה, בתוך ריסוס.
אבל אתה נותן אותו פעם אחת בגידול, פעמיים בעונה, אתה מפזר אותו פעם אחת בשטח והוא מספיק לתמיד?
אני יכול לצפות איתו, סליחה, אני יכול לצפות איתו עם החומר הזה זרעים, את הזרעים עם החומר הזה, ואז ראיתי שגם זרעים שעוברים ציפוי עם החומר הזה, כבר יש להם יתרון והם גדלים יותר טוב.
אבל כשאתה מסתכל, סליחה, על הנקודה הזאת, כי בזרעים שאתה מדבר על הצמחים שאתה משתמש בהם, זה הופך להיות שתיל, והשתיל הוא החומר הנמכר. אתה יכול גם לצפות זרעים נניח של אני יודע,
אני יכול לצפות זרעים של עגבניות ושל כל
שוב, צמח. שוב, בדיוק, אז במקרה הזה זה צמחים זה גידולים שנמכרים כשתילים, אבל אתה גם יכול נניח על דגנים, על זרעים של צמחים שורשיים כמו תפוחי אדמה, גזר או דברים כאלה?
תפוחי אדמה פחות מרבים בזרעים, אלא יותר בזרעים, בצורה שונה.
בצורה של הפקעת. כלומר, השאלה אם זה יכול לשמש רק לזרעים בוטנים לצורך העניין, או גזר, או גם לפקעות, כמו למשל תפוחי אדמה.
על פקעות אני עדיין לא ניסיתי את זה, אבל מהניסויים שבדקתי, על זרעים של עגבניות, לפחות שזה היה ניסוי מאוד גדול, שעכשיו הסתיים לנו למעשה, ממש בחג נגמר הניסוי. זה היה ניסוי,
אם אתה חושב שתתחמק מלהגיד לי איזה טעם היה לעגבניה, אתה טועה. עגבניה יותר טעימה, יותר מה, יותר אדומה.
העגבניות, למעשה, כן ראינו שזה מפשיל יותר טוב, אבל לגבי מה ששאלת, הטיפולים, זאת אומרת, גם ציפינו זרעים, גם נתנו טיפולים בריסוסים, גם נתנו טיפולים משולבים של לצפות זרעים ולרסס במהלך הגידול. חלק מהחומרים שהפטריה מייצרת ומפרישה, הם הורמונים צמחיים, גם ממה שאני ראיתי בניסוי חממה, שעם העגבניות, שזה גם עוזר לקליטת נוטריאנטים.
בוא נלך להפקה של זה. אתה צריך תות שדה, אתה יכול באמת לקטוף את הפרי ואחר כך לקצור את הצמח וממנו להפיק את הדשן?
אני הורדתי לגמרי את הצמח מהשלבים של יצירת החומר, כי ברגע שאני שם את זה על צמח, זה מה שאני ניסיתי לומר.
כן.
למעשה, ברגע שמצאתי את הפטריה, והם מצאו את הפטריה לפניי למעשה, אבל עבדו עליה בהיבט אחר, ברגע שהפטריה קיימת ואנחנו יודעים מה התבדיד שיש, ואנחנו רוצים שיהיה אחידות של העבודה, כלומר, אם נכנס לי תבדיד אחר, או תבדיד שיש לו איזשהו שינוי קטן או יצירה קצת שונה של החומרים, אז אני כבר מקבל סטיות מאוד גדולות במחקר.
אז זהו, בגלל זה אני שואל, שוב, 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 שוב לקטע ההפקה, אם אתה אומר אוקיי, זה כבר לא על הצמח, זה כבר בצורה מעבדתית.
במעבדה, בתוך תרבית, עם אותו התבדיד, ככה שכל התוצאות יהיו מאוד עקביות, ואני יודע מה החומר.
מתקשר האיש האחראי על הדישון בשטחים פה ליד ושואל כמה קילו, כמה קילו אתה יכול לייצר לי ואיזה חומר אתה צריך להפיק? כלומר, איזה כמות של חומר אתה צריך כדי להפיק לי קילו אחד?
מבחינת ההפקה, בגדול, הספיקה לי העבודה כרגע והגידול הוא בנפחים קטנים יחסית. כלומר, מבחינת הנפחים אני צריך ריכוזים מאוד מאוד קטנים וברמה של 3 מיליגרם, בריכוז של 3 מיליגרם לליטר, זה מספיק כדי לרסס.
מתי זה בשוק?
אני לא יודע. יש עוד הרבה עבודה ויש שם עוד הרבה מה לבדוק, אבל יש תוצאות מבטיחות, וגם ראינו שזה באמת משפר לא רק את הצמח, אלא גם את הפרי.
אז אנטון פנק, נאחל לך בהצלחה. תודה רבה. אלא אם כן דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי האגף הדיגיטל בגלי צה"ל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת mahar@galatz.co.il, mahar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים, לבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולהשתתף גם כמראיינים אורחים. ומה נשמע בפרק הבא?
קוראים להם פטלטים, הם מסוכנים, והם נמצאים בפלסטיק.
בחימום, ואם אתה שם בעיקר דברים שומניים, אז הכימיקלים, בין היתר הפטלטים, עוברים מיגרציה, נדידה, לתוך המזון.
עושים ספונג'ה לקרקע החקלאית.
כשיש נזק לקרקע, למבנה הקרקע, זה קשה מאוד לשקם. בגלל זה אנחנו במחקר שלנו מנסים למצוא ולהבין את התהליכים ואיך אנחנו יכולים למנוע את הנזק שאנחנו לא רוצים.
השיטה הישראלית לגור חשמל, להפוך אותו לקרח.
בניינים היום אחראים על 75% מצריכת החשמל על הרשת. וכשאנחנו מדברים על אגירה, אנחנו יכולים לאגור את החשמל הזה או בצד הייצור, איפה שליד התחנות הכוח, ליד השדות הסולריים וכו', או שאנחנו יכולים לאגור את זה בצד השימוש, אצל הצרכן.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.